אנחנו התחלנו את סיפור גדעון
וראינו את כל הסיפור של ההקדשה של גדעון. כן, כל הסיפור של ההקדשה של גדעון עם מלאך השם שעבר, דיברנו על זה שיש שם תמונה שלמה, המלאך מתחת האלה, בעצם החטא של השיתוף. דיברנו על פעם הקודמת, הדגשנו מאוד את הנושא של שהחטא הוא שיתוף של עבודה זרה עם עבודת השם. מה שמסביר את כל הדמיון לאליהו, מה שמסביר את, מה האמירה בדיוק של הנביא שבה, את כל ה... את מה שגדעון אומר ולמה מצאתנו כל זאת. בעצם גדעון אומר, כן, נכון, באמת המצב קשה כמו במצרים, אבל גם במצרים היה קשה מאוד והייתה עבודה זרה, ראינו את זה ביחזקאל פרק כף, אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לחזור עכשיו בתשובה? מילים אחרות, גדעון אומר, לא, אנחנו עזבנו את השם, אלא השם עזב אותנו. הראיה שבמצרים הקדוש ברוך הוא נשאר איתנו גם כשעבדנו עבודה זרה וגם הוציא אותנו ככה ממצרים. ובאמת השם אומר לו, לך בכוחך זה, ומקבל את הטענה הזאת באיזושהי צורה, והוא אומר לו, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל, ונותן לו את הניסיון הזה של זביחת פער העבודה זרה. בעצם זה מבטא שהקדוש ברוך הוא אמנם מקבל את טענתו של גדעון על... כן, שהקדוש ברוך הוא אומנם אומר, תשמע, אתה צודק, באמת גאולה אינה תלויה בתשובה, אבל בכל זאת צריכה להיות מטרה לגאולה. כן, זה לא יכול, לא תהיה גאולה סתם, שלא תביא יחד איתה תשובה. ולכן הוא נותן לו את כל הסיפור עם שני הפרים. כמו שראינו כבר בפעם הקודמת, אז גדעון לא מוציא את זה לפועל בצורה גדולה, אלא מוציא את זה לפועל בצורה מינימלית. ויעש לילה. כן. ויעש לילה זה קצת מחליש את האירוע, ובמקום שיצא לנו פה אירוע של אליהו הנביא עם אש שיורדת מהשמיים בעקבות זה שהפר עולה להשם מול הפר של הבעל, כן, שאנשי הבעל ייכשלו, יש פה רק אירוע חד צדדי שרק הוא מעלה ובבוקר מגלים את זה, וממילא האירוע קצת מתפספס, כל האירוע של בעצם אפשר לראות שגדעון מאוד מאוד, כבר כאן אפשר לראות, אנחנו נראה את זה עכשיו לכל אורך הסיפור של גדעון, שגדעון מאוד מאוד חזק בלך להושיע את ישראל, אבל כשזה מגיע גם לחצי השני של, כי יש פה הרי שתי מטרות לתשועה הזאת. המטרה אחת של התשועה היא המטרה של להושיע את ישראל, אבל המטרה השנייה של התשועה היא זה שעם ישראל יחזור אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נראה לאורך הזה, לאורך הסיפור של גדעון, שהרבה פעמים גדעון מאוד מאוד הולך עם כיוון התשועה, ולפעמים קצת הכיוון של, שמהתשועה הזאת גם צריך לצאת קידוש השם, בסופו של דבר, קצת מתפספס. ואם כן, הקדוש ברוך הוא שטבע קודם תחזרו בתשובה, ואז אני אהיה איתכם, כן, באיזשהו מקום אנחנו רואים שכבר בפעם הראשונה שהוא נותן לגדעון, טוב, נו, אז תעשה משהו ונראה. כן, הוא הלך בכוחך הזה, וזה לא לגמרי הולך. ובאמת, אנשי העיר קמים והשכימו אנשי העיר בבוקר, ואמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? ואמרו אנשי העיר אל יואש, הוצאת בנך וימות, וזה כבר מזכיר לנו אירועים אחרים בספר שופטים, את אנשי הגבעה, הוצאת את האנשים אשר באו אליך, ואת אנשי סדום, שאומרים ללא תוצא, כן, את האנשים, כן, כל מיני ביטויים כאלה, וזה באיזשהו מקום, שם אותם במקום לא טוב, את אנשי ה... זה מי שמציל פה את העסק, זה דווקא אבא של גדעון, שדווקא הוא, כן, מציל את העניין, והסיפור נגמר בזה שלא לא נעשה פה בגדעון מעשה סדום, כן, לא מוציאים אותו החוצה, כמו שהיה בפילגש בגבעה, אבל אבא שלו מציל אותו, וזה נגמר בירב בו הבעל. אז אם נסכם את שתי הפרשיות, פרשייה אחת הסתיימה בהשם שלום, ופרשייה שנייה הסתיימה בירב בו הבעל. אם הקדוש ברוך הוא יש שלום, ואם הבעל יש מריבה, וזה אמור להספיק. וכל מדיין ועמלק, אז אני בפרק ו' פסוק למד ג', זה היה סיכום קצר של מה שראינו הפעם הקודם. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל. למה, מה פתאום מדיין עמלק ובני קדם, כולם עוברים את, כן, או יעברו הכוונה ויעברו את, עוברים את הירדן, מה פתאום הם עוברים את הירדן, מה קרה שגורם להם פתאום להיאסף? זה אומר הפסוק הבא, ורוח אדוני לבשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. פה מתגלה לנו, שכמו שאנחנו כבר למדנו כמה פעמים, שכשכתוב עבר בתנ״ך, אז זה עבר רחוק. כלומר, זה קורה עוד לפני שמדיין ועמלק ובני קדם נאספו. מתי מלאכים שלח גדעון? עוד קודם, כן, הוא כבר שולח את המלאכים עוד לפני שמדיין ועמלק ובני קדם נאספו. ואפשר לראות שגדעון הולך באיזושהי שיטה, הוא שולח בהתחלה, הוא תוקע בשופר, שזה שיטת הקריאה הטבעית שאנחנו מכירים מספר שופטים בכמה מקומות, גם מספר שמואל. רוח השם לבשה אותו והוא תוקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו. ואז כתוב, ומלאכים שלח בכל מנשה, וזה כבר, אביעזר זו המשפחה שלו, מלאכים זה כבר, שולח בכל מנשה, זה כבר כל השבט, ואחר כך הוא גם מתרחב אל השבטים הסמוכים. ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. ואנחנו עוד נשאל את עצמנו, נעלמו פה שני שבטים שהם באזור, שהיינו מצפים, אשר, זבולון ונפתלי נמצאים בעבר השני של עמק ישראל, כן, בעבר הזה אנחנו נמצאים בו. אבל מה עם אפרים ומה עם יששכר? כן, לאיפה הם נעלמו? כן, זה שאלות שאנחנו שואלים. יששכר זה שהוא לא קיים כמעט, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך הספר, כן, שהוא, זה לכאורה בנחלה שלו, לאיפה הוא נעלם, עוד נדבר, מן הסתם נעסוק בזה. אבל אפרים זה מתבקש, וזה אפילו נראה שזה יבוא לידי ביטוי בהמשך. אני רק מעלה פה שאלה, האם רוח השם שלבשה את גדעון היא זאת שגורמת לו לתקוע בשופר, או שהיא גם גורמת לו לתקוע, אולי גם גורמת לו לשלוח את המלאכים, כן? האם זה חלק מהתוכנית האלוקית, הקריאה לכל השבטים?
לא.
למה לא?
כי רואים בסוף שהוא אומר לו שיוריד את הכמות של האנשים.
מעולה. כלומר, אתה אומר לנו כבר מראש, שרואים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בכמות גדולה של אנשים. יש, תחשים לב לנקודה הזאת. אנחנו שמים לב שבאמת רוח השם לבשה את גדעון, והוא תוקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו, אבל האם הוא מלאכים שלח וכל מנשה, ואשר וזבולון, זו שאלה מאוד 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 טובה. האם הקדוש ברוך הוא רצה בזה? לכאורה על פניו, אנחנו נראה שאפילו לכאורה מוכח מההמשך, שבדיוק אותם שמלאכים שלח, זה אותם אנשים שאותם הוא נאלץ להחזיר הביתה. כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו את כל, בשני שלבים, אבל בשני שלבים, אבל עדיין, זה אותם אנשים שבסופו של דבר חוזרים הביתה.
אנחנו לא רוצים שעם ישראל יבוא כולו ביחד.
זה שאלה מאוד טובה, לכאורה, למה אנחנו, כן, יש לנו אינטרס שכל עם ישראל ישתתף בתשואה, למה לא?
צריך נס, אנחנו זה הביקורת על
נכון. צריך לזכור מה שאמרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא לא רואה בישועה את המטרה, אלא הקדוש ברוך הוא רואה את המטרה בישועה שתוביל חזרה לקדוש ברוך הוא. הרי זה בדיוק מה שהשם אומר, זה, מה שאתה אומר זה כתוב מפורש, נכון? פן יתפאר עלי ישראל לאמור, ידי הושיע לי, חס וחלילה, יש יותר מדי אנשים. כלומר, אין ספק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בנוכחות של 32 אלף האיש שיגיעו, כן? ואולי אפילו ביותר מזה, זה אחד. אם אנחנו, אם תזכרו, אני בטוח שאתם כבר קצת מכירים את סיפור גדעון, בהמשך, 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 לקראת הסוף, נפגוש בזה שהניסיון הזה של לצרף אנשים מאשר ומזבולון ומנפתלי עלה במחיר כנראה. איפה אנחנו רואים את זה? כשגדעון רודף אחרי עורב וזאב, אחרי זבח וצלמונה, והוא תופס אותם. ואז מה הוא אומר להם?
אומרים לו משהו כמו, אנחנו מכירים את הפרצוף שלך מאיפשהו.
נכון, כמוך כתואר בני המלך, ומה הוא אומר להם?
הם אחים שלי.
כן. אם לא הרגים, שאם הם לא היו הורגים את האנשים, הוא אומר להם, אה, האנשים שהרגתם בתבור, אם לא הייתם הורגים את האנשים בתבור, מה מתגלה לנו? מתגלה לנו פה שיש איזושהי מלחמה קטנה שאנחנו לא יודעים עליה, שהתחוללה באזור התבור, ועכשיו כשאנחנו משחזרים אל מי הוא שולח את השליחים, הוא שולח מלאכים צפונה, וכשהמלאכים חוזרים, כנראה שהם נחסמים, עמק ישראל כבר חסום. כן? ויכול להיות שמתחוללת אפילו שם איזה מלחמה. כן? כי הרי אחי גדעון מתים. כן? אותם אנשים מהמשפחה שלו שהוא שולח לגייס את אשר זבולון לנפתלי, נהרגים. האם מתו איתם עוד אנשים? אנחנו לא יודעים, אבל משהו שם קשל. משהו שם קשל. זה נקודה מעניינת שבאמת צריך לשים לב אליה שהיא מתגלה לנו רק בהמשך. היא גם חשובה. אז יש פה... למה זה חשוב שהוא קשל? כי למה הדבר הזה קשל?
שם לא רוצה
בזה. זה לא חלק, זה יוזמה של גדעון שהיא לא חלק מהמהלך האלוקי. היא אפילו אולי נגד המהלך האלוקי. כן? היא נגד המהלך האלוקי, היא נגד הזה, אולי כמו שאתה אומר, זה רצון מאוד גדול שעם ישראל ישתתף לכאורה, אבל הסכנה...
וזה הייתה ביקורת עד לפה עכשיו.
זה המחיר.
אמרנו שבהתחלה רק שבט יהודה נלחם, אחרי זה אמרנו שעם דבורה שוכרת.
נכון, נכון, אתה צודק מאוד. כלומר פה, בשלה, אם זה היה קורה מעצמם, שהם היו מתעוררים וכו'. ברגע שהשם הוא היוזם, אז עכשיו הולכים לפי הכללים שלו. כן, ראינו את זה ביהושע, נגיד במאי ובעוד כל מיני. ברגע שעכשיו, ברגע שגדעון, גדעון מאוד מאוד דוחף לעניין הזה של התשועה, בניגוד לקדוש ברוך הוא שמאוד מאוד דוחף לזה שהתשורה היא תוביל לאיזשהו מקום, וכאן אנחנו רואים שיכול להיות שזה היה לזה כבר מחיר. אז פסוק למדו, וזה היה, כל זה היה הקדמה חשובה לפסוק למדו. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם אשך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גיזת הצמר בגורם, אם טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. ואי כן, וישקה ממחורת, ויעזר את הגיזה, וימץ טל מן הגיזה מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, מה לך לאפך בי? ואדברה אך הפעם, אנסה נא רק הפעם בגיזה, ירינה חורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. גדעון מבקש עוד שני ניסיונות מהשם. הלך השם איתי עליו, 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 כל ה... סיפור, וזה לא הספיק לו, והוא מבקש עוד ניסיון. למה הוא מבקש עוד? עוד שני ניסיונות בקדוש ברוך הוא. זה ראשון, בואו ננסה להבין את הניסיונות. אז כן, המפרשים פה אומרים שהניסיון השני הוא יותר מהניסיון הראשון. כן, שזה יותר קשה, אני לא בטוח, אני ניסיתי כמה פעמים. לא, באמת. לא, לא לבקש מהקדוש ברוך הוא, ניסיתי להשאיר, המלבים אומר, מצוינות אני לא צריך, אבל המלבים אומר שזה שהגיזה נשארת, הניסיון השני, שהגיזה נשארת יבשה, זה יותר קשה מהניסיון הראשון שרק הגיזה נרטבת. אז אנחנו משאירים תמיד בחוץ ליד, יש לנו כזה אופניים, עמדת אופניים בחוץ, תמיד משאירים שם איזה מטלית כזאת לנגב את הספסלים, את המושב של האופניים. המטלית תמיד נשארת יבשה, למרות שהאופניים הם רטובים לגמרי. כלומר, היא לא מושרת, בגלל שזה קשור הרי להפרשי טמפרטורות. וכנראה שהבד הוא לא, הוא כנראה מתקרב מהר, או שהוא לא... זה, והיא תמיד נשארת יבשה בלא טמטל. אני לא בטוח, ככה המלבין כותב שזה אפשרות אחת. בואו נבין רגע את משמעות הניסיון. האם סתם ניסיון אקראי, או שיש פה איזשהו משמעות לניסיון? מה? לוקחים גיזת צמר, בוא נחשוב יחד. הוא לוקח, הנה אנוכי מציג את גיזת הצמר בגורם. יש פה שלושה דברים, גיזה, גיזה של צמר, גורם וטל. אלה שלושת השותפים ב...
אולי הפתאום שמלת ישראל, זורק, והגורם שמלת אומות העולם. לא יודע למה.
למה? תגיד למה אתה חושב ככה.
לא יודע למה.
כיוון מתחיל, אוקיי.
כולם מול העניין של ברכה.
שזה הטל.
הטל מגיע
לגורם השנה. אוקיי.
הוא חבר חלקי בגורם
בהתחלה. בואו נחזור קצת אחורה. בואו נחזור אל התחלת הסיפור של גדעון. בואו נחזור רגע את המה יותר קשה. בואו נחזור רגע אל התחלת הסיפור. המדיינים. המדיין והמלאק ובני קדם. מה הם עושים בעולם? מה הם מתפרנסים חוץ? מה? הם גנבים. הם מתפרנסים משוד. הם שבטים נוודים. כן, שגרים בדרך כלל באוהלים, נראה את זה בהמשך גם על זה, אבל גם פשוט, לא, כן, הם נוודים, והם עולים יחד עם כל הגמלים המרעה שלהם, כן? על השדות של עם ישראל. מלחמת החקלאי ורועי הצאן. נכון? נו, אז עכשיו הכל ברור. יש לנו פה גיזת צמר שהיא מדיין, בסדר? גיזת צמר וגורן שהיא לכאורה, אוקיי, משהו שקשור לחקלאים, ועכשיו טל, טל זה אולי יותר קשור לשפע, כמו שאמרת, להופעה של הקדוש ברוך הוא, כטל ישראל, בוודאי, נכון, ככה הכיוון מעולה. אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, כן? א', הגורן הזה, כן, כנראה שהוא ככה משמע שהוא ריק, כן? כל הארץ, חורב, הוא ריק, וזה, הוא ריק מתוכן. אני רוצה להציע שהגורן הזה, עוד לא ראיתי מישהו שכותב, אני מציע, שהגורן הזה הוא מקום. יש מקום אחד בארץ שהוא גורן, הוא אסם התבואה של ארץ ישראל. איפה נמצא אסם התבואה של ארץ ישראל? לא, איפה נמצאים? עמק ישראל. שטחי המזרח הגדולים ביותר בארץ, אין עוד מקום כזה. אין מקום כמו עמק ישראל. העמק קוראים לו. שטוח, גדול, מושקה. אין דבר כזה. למגידו קוראים מגידו, מלשון, תבואה. וממגד תבואות שמש. כן, מגד, תבואה. יבול, גם בארמית, מג'ד. נכון? מג'ד אל קרום. כן, זה תבואת הכרם. בסדר? יבול הכרם, או המתיקות של הכרם. בסדר? הפירות, כן? בכל אופן, זה היבול, גם יש בצעו פה אסמי ענק. ברור שזה מדובר. כלומר, יש פה, אם יש פה גיזת צמר שנמצאת בגורן, זה לא סתם בחלל הריק, אלא יש פה סמל למחנה מדיין שנמצא בגורן. כן? ועכשיו השאלה היא, הייתי אומר, מה, עכשיו נשאר עוד שאלה, נלך רגע אחורה. מה מוביל את גדעון לנסות את הקדוש ברוך הוא? מה? לא, מה, מה, מה קרה? מה השתנה? יש פה שתי אפשרויות להציע לדעתי, מה גורם לגדעון שלא השתנה. אפשרות אחת, מה?
השליחים שלו
הגיעו... מעולה, אז עוד רגע נחזור את זה, אני רוצה עוד אפשרות לפני כן, זה נכון, זו האפשרות השנייה שרציתי להציע. אפשרות אחת להציע, זה שגדעון מבין שהוא נכשל, או נכשל זה לא מילה טובה, אבל לא הלך עד הסוף עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו לגבי מזבח הבעל באופרה. כן? במקום לנצל את ההזדמנות ולעשות שם מהלך שבסופו יהיה השם הוא האלוקים, הוא לא עושה את זה, והוא לא בטוח שהשם איתו. זה הגיוני, זה יכול להיות. כן? נוסיף לזה ברקע, שבסופו של דבר, כן, אותם אנשי אופרה, שאנחנו אמרנו שיש פה איזושהי הקבלה לסדום, אז נכון, אז יש פה עוד כל מיני הקבלות, למשל, ויום הגדעון אל האלוהים, אם יש לך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מזה, ואז כשהוא מנסה בניסיון השני, ויום הגדעון אל האלוהים, אליך רפך בי ואדברה חפם. מאיפה הביטוי הזה? מאיפה מבינו, מתי? כשהוא נלחם, בדיוק, כשהוא מבקש על סדום. כן, האם יש הבדל בין אנשי אופרה לאנשי סדום? לאיזה, בסוף הוויכוח עם הקדוש ברוך הוא, מגיע אברהם, מה הבקשה האחרונה שלו? אם יש 10 צדיקים בתוך העיר. יש הבדל בין אופרה לסדום. באופרה יש 10 צדיקים, נכון? אני מזכיר לכם. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו, היה אז כאשר דיבר אליו אדוני. זה לא לחינם המספר הזה. יש 10.
אבל גם הם עבדו את השם,
לא? למה? הם עוזרים לו לנצל את מזבח השם.
לפני זה גם
לא
היה...
אז רואים שיש מניין, יש פוטנציאל של תשובה באנשי אופרה. בניגוד, כן, לסדום. אבל הביטויים האלה, ביטויים שהם חוזרים, כן, שהם, כלומר, אני אומר, הניסיונות האלה באמת מראים, האמירות האלה של גדעון, באמת מחזירים אותנו לכישלון של אותו מעמד, או לכישלון החלקי של אותו מעמד. אפשרות אחת. הנקודה השנייה, והכל אגב אותו דבר, הכל חלק מאותו דבר, הכל חלק מזה שגדעון הוא לא עושה את זה כי הוא רואה מול עיניו פחות את את ההחזרה בתשובה ויותר את הישועה, ולכן הוא היה הסלילה, וממילא הוא מלאכים שלח, וייתכן באמת שמה שאתה אומר הוא נכון, שמה שגורם לגדעון לנסות את השם עוד פעם, זה הכישלון של של האחים שלו. אותה, כנראה שיש צבא שעולה מצפון, מול הצבא של גדעון שמגיע מדרום, ואותו צבא נתקל במדיונים, ונוחל תבוסה, ואז אומר גדעון, רגע, אולי לא, אולי לא, ואז הוא מנסה. ומשמעות הניסיון, זה לא שיש פה שני ניסיונות שונים, יש פה ניסיון אחד. בניסיון הראשון באמת מתגלה שאתנו על הגזע, שלפעמים שהקדוש ברוך הוא נתן את ההצלחה למדיינים. ואז אומר גדעון, אני רוצה לראות אם יהיה, אם יהיה השתנות, אם יש תהליך, אם יש השתנות. עד עכשיו היית, כן, המדיינים עוד ניצחו, הובילו, אנחנו כבר 7 שנים תחתיהם, האם זה יהיה הפוך? וזה קורה הפוך. יש התקדמות. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב אל הגזע לבדה, ועל כל הארץ היה טל, כל הארץ, כן, כל הגורן, זה היה טל, ובעצם השם מגלה לגדעון ואומר לו שכן, הוא יעזור לו, שאומנם בפעם הקודמת, אולי בצבא הקודם שלו, שנמחק על ידי המדיינים, שהובס על ידי המדיינים מצפון, וישכם ירובעל וגדעון וכל העם אשר איתו ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. יש מחלוקת מאוד מאוד ידועה בקרב המפרשנים וגם החוקרים, מה הכוונה מצפון מגבעת המורה, אפשר לפוק את זה? מצפון מגבעת המורה בעמק. יש מחלוקת מאוד מאוד ידועה מה זה אומר. אנחנו נציע משהו אחד, אבל לא חייבים. באמת אני אומר, אין לזה תשובה מוחלטת, חד חד ערכית, נראה מה שיותר פשוט נראה לי לפי הפירוש של הקו. אם אנחנו מסתכלים על עמק ישראל, אז פה יש לנו את התבור, נכון? כולנו מכירים, ואת נצרת, כן, פה הישיבה, זה כאן התבור, כאן יש כפר שנקרא איקסל, מכירים בערב, כן? כן, ופה כאן רכס על הנצח, פה יש גבעה מאוד מאוד גדולה, האמת היא זה לא גבעה, זה רכס של גבעות, משהו כזה שנקרא גבעת המורה, גבעה גנשית, שנקרא גבעת המורה, האמת היא שזו גבעת המורה, כן, וזה הרכס שלה, שנמשך פה ונהיה מתון לאט לאט, והופך להיות רמת צבעים ורמת כוכב, מכירים? בסדר? פה שתי רמות, רמת צבעים ורמת כוכב. בסדר? נחל תבור זורם פה, מנקז את אזור התבור, פה זורם נחל חרוד, נחל חרוד, נחל חרוד שזורם כאן, ופה זורם כבר, כן, פה יש את, פה כבר זה הגלבוע, כן, כולם מכירים, נכון? פה זה הגלבוע. פה נמצא מעיין, פה נמצא מעיין עין חרוד, פה רחוק מאיפה שהקיבוץ היום, בסדר? ליד יותר צמוד לגלבוע, שם היום יש בו גדעונה? גדעונה נמצא, כן, היום ליד מעיין חרוד יש יישוב קטן שקוראים לו גדעונה. גדעונה, בסדר, זה פחות או יותר הסיפור שלנו. אז כתוב שהוא קובץ את העם אל עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. יש מחלוקת ידועה בין הפרשנים, האם הכוונה כאן, מצפון לא בינו לבין גבעת המורה, או מצפון מגבעת המורה, הכוונה כאן.
מצפון לגבעת המורה.
מצפון לגבעת המורה בעמק, כן? הכוונה כאן, בקעה הזאת נקראת בקעת כסולות. כן, זה שטח מישורי מאוד מאוד גדול, וגם עד היום הוא זרוע בהמון המון תבואה. אני נוטה יותר לסיפור, לעניין הזה, מכמה...
רגע, יש להם לעמוד מאחורי
מה?
הם משחקים אחרונים כאילו אחד לשני?
לא, זה בדיוק מה שאני טוען, שנראה לי יותר סביר להגיד שמדובר כאן, כן? גם בגלל שקשה להגיד שגדעון קובץ את 32,000 איש שאיתו לפה, ופה לידו מחנה מדיין. כן, זה מאוד לא סביר. ככה לפחות יש לו איזשהו משהו טבעי מעכב ונותן לו...
הם לא אומרים לבוא על מצד מזרח?
מה?
הם אומרים לבוא על מצד מזרח, לא גל שם יותר מזרחית לגדעון? אני אומר מבחינת היגיון, מה שכתוב...
לא, מאיפה הם מגיעים?
הם באו ממזרח.
ההגעה שלהם היא בלי ספק ככה, כאילו. אם היא לפה, אז איתן. כאן יש שטח יחסית מישורים, אתה מכיר כאן תל יוסף, אני לא זוכר את היישובים, כל מיני...
יש שם כזה מעבר
שדה נחום, כל מיני יישובים קטנים, וכן אפשר, יש הכביש מולדת, טייבה, מכירים קצת? כן, כל מיני... נאורה. כל האזור הזה של רמת צבאים, זה יחסית שטוח, יחסית אפשר לנסוע בו בסביר. אז אני צריך להגיד שהם עושים מהלך כזה. אני מסכים איתך שיש יתרון לפירוש הזה, בייחוד לאור הכיוון המנוסה של המדיינים. זה נכון מה שאתה אומר, אני לא אגע לזה עכשיו, זה נקודה מעניינת. בכל אופן, מבחינה צבאית יותר הגיוני ללכת על המשמעות הזאת. ויש לי עוד סיבה אחת שאני חושב שזה היה כאן, בגלל ש... כמו שאמרנו, הקרב מול האחים של גדעון היה בתבור. אי האנשים אשר הרגתם בתבור, וכנראה שזה יותר מושך לך. אני מזכיר לכם שגם הפסוקים בתהילים, שדיברנו עליהם בהקשר של דבורה וברק, עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין, בנחל גישון, שאנחנו כבר דיברנו על זה שמדובר על הנחל הזה, אוקיי? כמדיין, הכוונה מדיין. אז אפשר להגיד שרק כסיסרא, כיבין, בנחל גישון, אבל אפשר להבין, כמדיין, כסיסרא, כיבין. כולם היו בנחל קישון, וכולם נשמדו באנדור. כן, שאנדור יושבת פה. כן, אז נשמד, אז זה פחות או יותר. אז זה ההצגה של השטח, כן, רק שנכיר. והשכם ירובה על גדעון, לכל עם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד, כמובן שכאן צריך להבין, אני יודעתי שכאן עוד לא, בשלב הזה עוד לא קוראים למעיין, עין חרוד. בסדר, עין חרוד הוא כן, נקרא על שם סופו, כמו בהרבה מקרים בתנ"ך. עוד מעט נראה, כן? אבל כן, אולי זה מדרש השם שלו, כן? שקורה אחר כך. וחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם, ונתפאר עלי ישראל, אמור ידי הושיע לי. ואתה קראנה באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד ישוב וישוב ויצפור מהר הגלעד וישוב מן העם 22,000 ו10,000 נשאר. אז כן, יש לגדעון 32,000 איש פה, והוא אומר, ילך ויצפור מהר גלעד. כן, אז יש לו פה 32,000 איש, והשם אומר לו, מי קודם כל ירא וחרד ילך ויצפור מהר גלעד, רק צריך לציין שכנראה הר גלעד אין הכוונה לגלעד המזרחי. כן, אחד הדברים המעניינים הוא שהמעיין הזה, וכבר מציינים את זה אחרים, הוא נקרא, יהודה יצור מציין את זה, הוא נקרא עין ג'לוד, בפי הערבים, וכנראה שהר גלעד זה איזשהו חלק בגלבוע, יש אומרים דווקא בגלבוע המזרחי, יותר באזור הזה, יש אומרים את זה. כל אופן, מה זה ישוב ויצפור מהר גלעד? יצפור זה או... או תצפית, או לחכות...
אם זה הרם גלבוע, זה רגיוני גם כאילו
טופוגרפי. או לחכות לבוקר, בסדר? צפרה, ישוב ויצפור. למה קוראים לציפורים ציפורים? כי בבוקר אתה שומע אותם, נכון? צפרה, כן, צפצפוס. אז כן, הם כאילו מחכות כל הזמן לבוקר. ישוב ויצפור מהר גלעד, ויש גם שפרשו יצפור משון סיבוב, כן, דרך מקרא, כן, לעשות איזה סיבוב, כן, אתה עושה פה איזה הקפה כזאת, לא משנה, בכל אופן, לעמוד, או יחכה על הר גלעד, אולי הכוונה להר ברקן של היום, כן, אבל בכל אופן, כנראה לא מדובר על הר גלעד בצד המזרחי של הירדן ולא בצד המערבי. יפה, ו10,000 נשארו. למה חשוב המספר 10,000 נשארו? כי 10,000 זה המספר שהיה למי? לברק. כן, בסיישן הקודם, אז ברק ניצח עם 10,000 איש, היינו אומרים, טוב, הנה 10,000, הכל בסדר, אפשר עכשיו, כן, אפשר עכשיו... ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים ואצרפנו לך שם. אצרפנו לך, כן, אני... אבחר, כמו צורף, אני מיין אותם. והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך עמך. תגידו רגע, כשאתם שומעים את מה שהשם אומר לגדעון, האם השם מתכוון שרוב האנשים ילכו עם גדעון או רוב האנשים לא ילכו עם גדעון? מה? לפי מה? מה? בסדר, אבל עוד העם רב, הורד אותם אל המים ויצרפנו לך. והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. איזה מילה בולטת? בואו נקרא עוד פסוק.
יש פה איתך ואימך.
א', יש פה איתך ואימך, שזה לא אותו דבר, נכון. אימך זה יותר, אימך זה ממש.
כן, שהם לא ילכו אותך ממש, אבל יכול להיות שהם כן
ילכו. נכון, נראה את זה בהמשך, כמו מהרגילה, כנראה שהם לא ילכו. נכון, יש כאלה שהם אימו ויש כאלה שהם איתו, בסדר גמור. אבל שימו לב, והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך. וכל אשר אומר אליך, מה זה הקול הזה? מה זה אומר? זה היותר. אז כנראה שרוב האנשים, אנחנו כבר מבינים שרוב האנשים הם לא ילכו איתו. ויורד את העם אל המים, ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרה על ברכיו, לשתות. ויהי מספר המלקקים וידם אל פיהם, 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. פה יש ויכוח גדול בין הפרשנים פה. האם מדובר פה בשתי קבוצות של אנשים או שלוש? תסתכלו על פסוקים איבר. האם מדובר על כל אשר ילוק בלשונו מן המים, זה קבוצה אחת, וכל אשר יכרה על ברכיו לשתות, זה קבוצה שנייה. ואחר כך כתוב, האם מספר המלקקים בידם אל פיהם, זה קבוצה או שלישית, או שזה חוזר אל להיות הקבוצה הראשונה, שילוק בלשונו מן המים. אבל אז כתוב, אבל כתוב מספר המלקקים בידם אל פיהם. כן? אז כאן המפרשים פה נחצו, מבחינתנו זה פחות קריטי. לפי הסימן שאמרנו מקודם על הכל, אז תשימו לב, אם פסוקי פסוקי, אז תראו, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד, וכל אשר יכרה על ברכיו לשתות, עדיין יש פה את הכל, ואם מספר המלקקים בידם אל פיהם, פה אין כל, כמה? 300 איש, וכל יתר העם, עוד הנה הכל הזה, קראו על ברכיהם לשתות מים. אז יש פה כנראה שלוש קבוצות, שתי קבוצות שקוראים, כאלה שמלקקים, כאלה שלא מלקקים, אבל כאלה שקוראים על ברכיהם, חלק מלקקים בלשונם ולא, אבל יש כאלה שמלקקים בידם אל פיהם, כלומר הם לוקחים ככה מים ומלקקים בידם אל פיהם, שזה אחר, כלומר הם לא מתכופפים עם כל הראש. מה הרעיון, מה הנקודה?
תכף נראה לי זה קצת קשה לי.
שמה?
כמו הג'ירפות שאתה מתכופף כל הראש לתוכן.
לא, מה נשכב, כאילו, כן, אנשים נשכבים לגמרי.
אם כביכול יותר אפשר להבין שהראש הזה שירים לתוך היד, הוא לא לכרוע.
מעולה. אז מה אתה אומר, מה הנקודה?
שאפשר, אני רואה כאילו את שתי קבוצות,
לא כשלא. לא, הנקוד, כן, אבל מה הדגש? הדגש הוא מה לא?
מקוריאה.
מקוריאה, אבל למה מה רע בלכרוע?
כאילו, ברכיים זה לא את החבול הבא, לא זה אחרת.
אני אומר את זה.
לא?
איפה זה כתוב? איפה כתוב כל הברכיים אשר לא קראו לבעל? ספר מלכים, זוכרים? אתם לא זוכרים על מי זה נאמר? וישארתי ואחאב 7,000 איש, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. לא מכירים? עם הפיתורים של אלישע, של אליהו. כשאליהו מפוטר, שנייה אחת. כן. אז כשאליהו מפוטר, הלך שוב לדרכך, ואתה משכת את חזאל, ותהיו בנמשית שתמשך למלך הישראל, ותהיו שם משפן למלוכן תמשך נביא תחתיך. וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. עם השבעת אלפים האלה אחר כך אחאב מנצח את ארם, בסדר? כלומר עם אותם 7,000, כן? ואני קורא בפסוק פרק אחד אחר כך, ויפקוד את נערי שרי המדינות והיו 232 ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל, 7,000. כן, ואז הוא מנצח עם המעט הזה. אני לא אכנס לזה עכשיו, אם אתם זוכרים שם את המלחמה, מלחמה של, מלחמה ב-32 שרי מדינות, זוכרים את זה? של אחאב וארם. קשור מאוד למלחמה שלנו, בכל אופן, עוד פעם, צבא קטן, שכל הברכיים אשר לא קראו לבעל. זה פירוש מאוד מאוד מעניין, שהוא בוסס באמת על ההשוואה בין פה לשם, בשני המקומות, כתוב, העניין של הלכרוע על הברכיים, הוא לא כתוב פה במפורש אצלנו. אפשר גם לפרש אצלנו, שמה? שמדובר סתם בבדיקה צבאית גרידה, כן? שכלומר, בשופו שבר, אם באדם הוא קורא על הברכיים, אז מהברכיים יותר קשור לקום. אם באדם הוא יורד ככה על הצורה כזאת, אז הוא יותר קרבי, הוא כל הזמן מוכן. הוא גם לא מתכופף אל המים, אלא הוא מרים את המים אליו, כי הוא כדי להיות כל הזמן. זה ככה מפרשים פה כותבים.
ואין שם לקיקים והמים? כל הגוף שלנו
נצפה. בדיוק, לכן הוא לא לוקח אותם. נכון? הוא לא לוקח אותם. הוא לא לוקח, רק את אשר, כן, מה שהסברנו על שלוש קבוצות, כל מי שהוא לא קרבי, אז הוא לא לוקח אותם, נכון? אז באמת אפשר לפרש ככה, באמת אפשר להסביר, אז מה נכון? איזה פירוש הוא הנכון? הפירוש הרוחני או הפירוש הצבאי?
שניהם.
כנראה ששניהם, נכון? כנראה ששניהם, כנראה שבן אדם שהוא כל הזמן, בראש שלו, הוא כל הזמן, בכוננות צבאית, גם כשהוא כולו צמא וזה, הוא לא זורק את הכל עכשיו, אלא הוא נשאר נאמן למטרה, אז כנראה שבן אדם כזה הרבה פעמים, כן, הוא אחד שנשאר למה נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, גם כשקצת קשה לו, כן, אותו דבר, כמו כשקצת צמא, ככה לפחות אמור להיות, כן, או באיזשהו מקום, שזה לא אמור להיות סותר את הדילמה הזאת בין הצבאי לרוחני, אנחנו עוד נפגוש עכשיו הרבה בסיפור של גדעון, כן, האם, לאיזה כיוון. בכל אופן, כאן אני חושב שזה לא סותר באמת, וזה, אני רק רוצה להעיר עוד הערה אחת, לגבי הביטוי, תציג אותו לבד. הביטוי הזה, תציג אותו לבד, הוא מוכר לנו, הנה אנוכי מציג את גזעת הצמר, כן? ויכולה ולגזעה לבדה. העניין הזה של תציג אותו לבד, הצורך לצרוף את העם ולשלוח, את אלה שלא מתאימים, נוצר, הוא הכרח שנוצר כתוצאה ממה? מזה שגדעון גייס אנשים על דעת עצמו. כן? כמו שאנחנו, לפי טענתנו. זה אולי רומז לנקודה הזאת, כן? זה קשור לאותן ניסיונות שגדעון נאלץ לנסות בעקבות זה שהוא גייס אנשים על דעת עצמו והכישלון אולי שיצא מזה. ולכן, ייתכן מאוד שזה לא מקרי, כן? הלשון הזאת שהיא משתפת בין שני הדברים. ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים ויאמר אדוני אל גדעון ב300 איש האיש המלקקים הושיע אתכם ונתתי את מדיין בידך וכל העם ילכו איש למקומו ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרותיהם ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו וב300 האיש החזיק ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. מהפסוק הזה ניתן להבין שגדעון יש לו כבר תוכנית ויש לו כבר רעיון בראש. הוא לוקח את צדה העם, א' אפשר לראות שהרבה אנשים לא באו מוכנים, אפשר לראות 22 אלף איש פחדו בכלל, אם לוקחים צדה של 10,000 והיא מספיקה ל300 איש, לא הביאו הרבה צדה, כן? אני רואה בהמשך שהם היו צריכים את הצדה הזאת, כן? אמנם להרבה זמן, אבל עדיין, כן? זה עדיין כמות אדירה. ואת שופרותיהם, הוא כבר לוקח את השופרות, כלומר כבר יש לו תוכנית בראש, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו. איש לאוהליו, אני לא חושב שהכוונה איש לביתו, אלא איש לאוהליו, וזה חשוב מאוד, וב300 איש החזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק, וזה אומר שגדעון נמצא עם 300 איש איפה? אני חושב שזה אומר שגדעון נמצא עם 300 איש. ואיפה כל העם נמצא? איש לאוהליו? איש לא עליו.
בשטחי
הכנס. למה זה חשוב? מה רואה הצופה המדייני?
הוא רואה את הצבא בכלל זז. הוא אומר לו, מה, הם לא יכולים לעושים
כלום. המחנה? במקום. האנשים?
במקום.
באוהלים. קבוצה של 300 איש? בלילה?
לא
שם לב. מי רואה דבר כזה? מי רואה? כלומר, כבר כאן אנחנו מתחילים. הוא מחנה, והמחנה נמצא מתחתיו. יפה. אז בפעם הבאה אנחנו נשאר לנו לראות את המקרב של גדעון, אחד הקרבות הכי מדהימים, אני חושב, שיהיו בתנ"ך, בגאונות שלו, נדבר על הגאונות, יש פה הרבה דברים, הכל, כל מילה במקום, כל תכנון, הכל אחד לאחד, ממש ממש יפה, נדבר קצת על החוכמה שלו, של הקרב הזה, ועוד פעם נשאל את עצמנו, אז היה פה נס? ששת הימים היה נס? נשאל את עצמנו את זה הפעם הבאה. יאללה. קורס קצינים שהייתי צריך להעביר על קרב הזה, באתי לקרב הזה.